טוב, משנה בדף תדבב עמוד א', אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל את רבי ישוע באיטליז של אימאום, בשוק שמוכרים בהמות של העיר אימאום, שבשעה שהלכו לקחת, להיקח בהמה למשתה של בנו של רבן גמליאל, בדרך כלל משתה סעודת נשואים, אז הם הלכו לקנות, זה לא כמו היום, אתה קונה פלסטיק, בשר, או שאתה מזמין קייטרינג, רק הבעיה לבחור. הם הלכו לקחת בהמה למשתה של בנו של רבן גמליאל. מה בעצם תוספות ישנים אומר כאן למטה, מה בא לשבח כאן, בא לומר שתראה את החכמים, אפילו שטרודים בעניינים אחרים עוסקים בדברי תורה. כן? מעניין. כך אומרים התוספות ישנים. כן. תראו, בסוף העמוד, שתי שורות אחרונות למטה, שהלכו לקח בהמה למשתה, להודיע שבחן שאף על פי שהיו טרודין, היו עוסקים בדברי תורה. בסדר? יפה. אומרת הגמרא, אז מה הוא שאל אותו? רבי עקיבא שואל את רבן גמליאל, הבא הלך אותו, והלכות אביו, והלכות אמו, מה הוא? מדובר על אדם שבא, על אישה אחת שגם אחות אביו, אחותו, גם אחות אביו וגם אחות אמו. חייב אחת על כולם, חייב כל אחד ואחת. אמר לי, אז רבן גמליאל, אמרו לי, רבן גמליאל, רב ישוע, לא שמענו. את השאלה הזאת לא שמענו, אבל שמענו הבא על חמש נשיו נידות באלם אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת. יש לו חמש נשים, כולם היו בנידתם, והוא בא על כל אחת אחת באלם אחד. אז כן, שהוא חייב וכל אחד, ורואים לנו שהדברים בקשר לשאלה שאתה שאלת, אם בא הלכותו והלכות אביו והלכות אמו בשוגג, כשזה אותו אדם, אותה אישה, קל וחומר שהוא חייב שלוש חטאות, והגמרא תסביר מה קל וחומר. אומר כאן רשי, ויתליז שוק, מה הוא משם העיר, הבא הלכותו מפרש בגמרא. איך אדם... כי פשטות המשנה אפשר להסביר שזה שלוש נשים. אילם כדי קטן אי שבא על שלוש נשים, אחת מהם אחותו, השני אחות אביו, השלישית אחות אמו, מה הייתי בא אליי? ודאי שחייב שלוש חטאות, למה? גם שמות מוחלקים, כל אחד זה עריות שונה, וגם גופים מוחלקים. אלא הכי קטן, הבא על אחות, על אחותו שהיא אחות אביו, שהיא גם אחות אמו. אחר כך, הגמרא תפרש איך ייתכן דבר כזה, מה הוא? האם חייב אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת? מה הספק? זאת אומרת, זה אותו גוף, אותה אישה שיש בה את שלושת המרכיבים מקרובה אליו משני הצדדים. אז קודם... כן, בצורה כזאת. כן. או זהו, שאחותו שהיא אחות אביו שהיא גם אחות אמו, זאת אומרת כולם כולם אחיות אותו, אולי זה אותה סוג, אני אראה מיד.
זה אותו פסוק?
כן, יש פסוק אחד, אישה אותה ודיתה, כן, כן, בדיוק, זה הנקודה, נכון. עמד זה לדי הספק, מי אמרינן שמות מוחלקים הם? עוד דילמה, הרי אין גופים מוחלקים, זו אותה אישה? אמר לו, אמרו לו, כן? אמרו לו רבן גמליאל, אז עכשיו לפי התיקון, כן? אמרו לו, זו לא שמענו, על השאלה הזאת, כפי שתיקנת, לא שמענו, אבל שמענו דבר דומה, על בעיה על חמש נשותיו נידות בבת אחת, יש לו חמש נשים, וכולם בנידתם, והוא בא על כולם באלם אחד, הוא לא ידע שהם נידה, או שהוא לא ידע שאסור, שחייב על כל אחת וחמשו מדבר. ראים שהדברים קל וחומר. ומה הבעל חמש נשיו נידות בבת אחת? שם, שם אחד. הרי יש כאן לב אחד של נידה, זה לא חשוב, האיסור קיים בכל אישה שהיא נידה. חייב על כל אחת ואחת, מי שבא על אחותו שהיא אחות אביו, שהיא אחות, שהיא אחות, שהם שלוש שמות, כל אחד זה לב נפרד, אין עוד דין שחייב על כל אחת ואחת. אומרת הגמרא, איקה למפרח, לא, זה לא קל וחומר, זה מה לחמש נידות שכן גופים, מוחלקים. לכן דינו שיתחייב חטאת נפרד על כל גוף וגוף, הוא בא על אישה נידה זו, מביא חטאת בשוגג וכו'. אז אם כן, כן, מה שאין כן, כן, מה שאין כן בשאלת רבי עקיבא, זה גוף אחת. אלא אומרת הגמרא, לומדים מכאן, אמר קרא, בדיוק מה שציינת, ערוות אחותו גילה. כן, למדנו את זה כבר בדף הראשון, מי שזוכר, סוף הדף שם, הגמרא אומרת, מסבירה, למה זה מיותר לחייב על אחותו, שיחות אביו, שיחות אמו, חטאת בפני עצמה על כל איסור ואיסור שלוש חטאות. יש גזרת הכתוב מיוחדת ששם הוא חייב על כל אחת. עכשיו הגמרא אומרת את הציור, איך יכול להיות את הציור שאישה, אותה אישה היא אחותו וגם אחות אבי וגם אחות אמו? איך זה הציור? אז הוא אומר, מדובר כאן רשע בן רשע, חומץ בן חומץ.
זה מה שהיה...
כן, שם... האמת היא שהיה צריך להתעכב על כל דוגמה ולהעלות את הסרטוט.
יש לי את זה כאן,
ואיזה מקום. טוב, אז הוא אומר, בהרשיע בהרשיע, שבא אביו על אמו, אביו בא על אמו והוליד שתי בנות, לא פחות ולא יותר. אנחנו מדברים כאן בינתיים, יכול להיות במזיד, כי שבא אביו על אמו, הוליד שתי בנות. וחזר האבא, הוא בא על אחת מהם, הוא בא על אחת מהבנות, והוליד בן... אז עכשיו בא הבן הזה, שהוא בעצם הבן של הרשע, והוא, הכל כאן מדברים אפילו במזיד, כן? הוא אומר רשע, אז כי בינתיים לא סופרים את היסוד.
הוא שמי הבן הזה.
הוא בא בנו על הבת שנייה שאביו, הוא בא בשוגג. הוא בא בנו על הבת השנייה של אביו, שהיא גם אחות אמו. אחות אמו, כי האבא בא על האבא. היו שנולדו לו מהאימא שתי בנות. לבן נולד מהאימא שתי בנות. אחת מהם הוא בא עליה והוליד בן. נכון?
זה אחות אביו, לא אחות אביו.
אחות? לא. האבא בא על אימא שלו. עכשיו, היום מי שמגיע, זה מגיע לו צלש. מי שמגיע לשיעו. כן. בנימין, שר כוח גדול, אני יודע כמה. טוב, אז אנחנו כאן בדוגמה. אז הוא אומר ככה, מה היה כאן? בא אביו על אמו, לא רוצה להגיד שמות, בא אביו על אמו, והוליד שתי בנות. עכשיו, אותו האבא בא גם על הבת שלו. היא גם אחותו. בינתיים אנחנו לא סופרים, כי הוא בא במזיד. הוא בא על אמו והוליד שתי בנות. אחת מהבנות הוא בא עליה והוליד בן. ובא בנו זה על הבת השנייה של האבא. אז בעצם היא גם אחות אמו. למה? כי הוא הבן של האחות שלה. הרי הוא הוליד שתי בנות, האבא הרשע הזה, מהאימא שלו. אז עכשיו שהנכד בא, התחתן, בא על, על, על הבת השנייה, אז בעצם היא גם, מה יש כאן? הוא גם אחות אמו וגם אחותו מאביו. הרי יש לשני אב אחד, שהיא גם אחות אביו, היא גם אחות אביו, עוד פעם, אחות אמו, והוליד בן, בא בנו על הבת השנייה, היא אחות אמו שהיא אחותו מאביו, שהיא אחות אביו מהאם. למה? כי לשניהם יש אם אחת. דאב אלי בן רשיע ברשיע. מעניין. אז יש כאן בן רשיע ברשיע. כן? איך זה יכול להיות הציור הזה? כן? השיטה המקובצת כאן באות יוד אומר דווקא כאן צריך פסוק מיוחד. למה? כי כל האיסורים הם מצד אחווה. אבל סתם במקרים אחרים למדנו כבר משניות למעלה שיכול להיות שש חטאות ושבע חטאות. כן? באמת כאן, יש כאן קושי שאני התקשיתי, אני רואה שהרוך והנר שואל את השאלה הזאת, למה קוראים לה בן רשיע? הרי מדברים על אחד שחייב חטאת, למה הוא רשע? הבן הזה שחייב...
הבן השני.
כן, הבן השני שאתה רוצה להלביש עליו כמה חד
שלו. הוא לא שוגג, הוא למד מייבב.
כן, אומרים שגם בלי כוונה יש בזה איזה פשע. לא, אבל לקרוא רשע זה רק במזיד. מעניין, ארוך לנר עובד הרבה על מסכת שלנו. אני לא זוכר מה התשובה. לכאורה, אפשר, כן, טוב, הוא בן של רשע. איך אומרים, התפוח לא נופל רחוק מה... כן, למרות שאנחנו רואים שאברהם יצא מטרח וכו' וכו', יכול להיות, מי ייתן את האור מתאמה? כן, הלא אחד, אברהם אבינו יחידו של עולם. על כל פנים, זה באמת שאלה חזקה. טוב, אז לכן, משכחת לה בשיר הבשיר שבא אביו הוליד שתי בנות, וחזר, הוא בא על אחת והוליד בן, ובא בנו על הבת השנייה, שהיא אחות אמו, שהיא אחותו, שלשניהם אבא אחד, שהיא אחות אביו, שלשניהם יש בעצם אם אחת, ואב אליה, היי, רשיע ברשיע, תנו רבנן, בא עליה כל הרעיות, עכשיו לא מדברים על הרעיות מסוימת, בא על אחת מהרעיות, וחזר הוא בא עליה, אותו האישה, זה לא חשוב איזה איסור ערווה שיש לבן אדם, הוא בא עליה בשוגג, בא עליה עוד פעם בשוגג, וחזר הוא בא עליה, כולם היו בעלם אחד, חייב על כל אחד ואחת, דברי רב לזר, כי רב לזר אומר, הביעות מחלקות, הוא בא על אותה אישה, כמה פעמים, כל מעשה ביה זה בפני עצמו. עוד מעט נראה, יש לפעמים, למשל אתה קוצר, אני כבר מקדים את המאוחר, אתה קוצר, אתה יכול לעשות את זה פעולה אחת, אתה קוצר במעשה אחד מטר על מטר, ואתה יכול לעשות את זה עם הפסקה, שאתה עושה כל 20 סנטימטר, עושה הפסקה וממשיך, והכל בעלם אחד. אז כשאתה מדבר על קצירה, בעצם עקרונית, לא חייב להיות נפרד כל מעשה ומעשה. אבל ביה מוכרח להיות בנפרד. אם הוא בא על הערווה הזאת פעם, אחר כך בא עוד פעם. אי אפשר לצרף את כל... כל ביה זה יחידה בפני עצמה. זה יהיה החילוק בין המקרים. אני מקדים את זה שנוכל לרוץ בסוגיה. בא עליה על אחת מהעריות אסורה עליה, וחזר הוא בא עליה, וחזר הוא בא עליה. כל הביות היו בעלם אחד. אותה אישה שהיא ערבה עליו, חייב על כל אחד ואחד דברי רב לזר. חכמים אומרים, אינו חייב אלא אחת, כיוון שכולם בעלם אחד, אז הוא חייב רק אחת. אין הביות מחלקות. אומרת הגמרא, ומודים חכמים לרב לזר, בבעל חמש נשב נידות בבת אחת, בעלם אחד. שהוא חייב על כל אחד ואחת, ואילו הוא גרם להם, מעניין, מה הכוונה בבת אחת?
חמש נשב.
בבת אחת, הכוונה באותו יום. בבת אחת לא יכול להיות אחרת. למה הוא מדגיש גם בבת אחת? בבעל חמש נשם נידות בבת אחת. בעלם אחד. הכוונה, זה הכוונה בבת אחת, לא במעשה אחד, בעלם אחד. ושהוא חייב על כל אחת ואחת, הועיל והוא גרם להם. מה הוא אומר? הרי מה קורה כאן? הוא באמת חייב חטאת אחת. לכאורה, מצד שהיה אלם אחד, הוא בעל חמש נשים נידות, והוא לא ידע שהן נידות. אז אם היו מסתכלים רק עליו, אם אנשים היו פטורות מעונש, אז באמת זה נקרא מעשה אחד, אלם אחד. וחכמים אומרים, באלם אחד חייב אחד, אבל כאן הם מודים מדוע, כי הרי הוא, כשהוא בעל כל חמש נשים, כל אחד מהנשים, שהוא בא עליהם בנידתם, כשנודע שהוא בא עליהם, כל אחד מצליחה להביא חטאת נפרדת. אישה א', אישה ב', אישה ד', אישה ה'. אז מכיוון שהוא גרם לחמש נשים לבוא חטאת, לא אומרת הגמרא סברה כזאת, חכמים יודו, אם אתה גרמת במעשה שלך לא יכול להיות שאתה תיפטר בחטאת אחד וגרמת חמש חטאות. סברה מחודשת, כן?
אותו דבר של האחריות וכל הדברים האחרים גם כן.
מה?
לא, 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 איש אישה, זה אישה.
כן, כאן, שם זה גוף אחד. אז כאן מדברים חמש נשים נפרדות, חמש נשותם. מודים חכמים לרזר בן, חמש נשותם ואת אחת, שהוא חייב כל אחד אחד, הועיל והוא גרם להם. אז הוא לא יכול להיות פחות מהם. הם מביאים חמש חטאות, כל אחת מהאנשים הנידות האלו. הרי גם האישה חייבת, נכון, בכפרה. אז אם הוא בא על אישה בנידתה, והוא לא ידע והיא לא ידע, אם היא מזידה היא חייבת קראת. אם הוא ידע, הוא לא ידע והיא כן ידע, זה ודאי שהיא לא חייבת חטאת. אבל הוא לא ידע, אבל מדובר כאן, גם הוא לא ידע, ודאי, אישה בנידתה. גם הגבר, גם הגבר, גם האישה, למה לא? אותו דבר. לגלות ערוותה עליה בחיה, יש דין שכל, שאחד האיש ואחד האישה, בכל הדינים יש לנו, רק יש מקרים יוצא דופן שבו האישה מקבלת עונש אחר, כן, בת כהן, כל מיני, אבל בעיקרון, כל עונש, יש שוויון, כן, לא מחזיקים כמו הדרת נשים, האישה יש לה את הזכויות ואת החובות, בעונשים יש אותו דבר. עכשיו שהוא בא על חמש נשותיו, כולם נידות, הוא עשה באמת בעלם אחד, אבל אצלם כל אחת עשתה אלם, אז כל אחד מביא חטאת. מבינה הגמרא בסברה שחכמים שאמרו קודם, שאם הוא בא על אחת מהראיות כמה פעמים חייב רק אחת, כאן אם הוא יודע שיהיה חייב, כי הוא גרם לחמש נשים להביא חמש חטאות, לא יכול להיות שהוא יביא אחד וכל נשותיו... כל אחת אבי אחת, סך הכל חמש. אמר לי רב על רב נחן, מי אמרין אנו, הועיל והוא גרם להם? איזה מין סברה מחודשת אתה אומר? אז מה אם הוא גרם? אנחנו מסתכלים על המעשה שלו. כל אחת מהם צריכה לשמור את נידתה, שהיא, יש לה אשמה עצמית, שהיא לא הייתה מספיק, היא שכחה, אז היא צריכה להבין, מה זה קשור אליו? זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד את הסברה הזאת, הועיל והוא גרם, למה? אמר לי רבה לרבה מיאמרין אנו, הועיל והוא גרם להם, והתניה, אם אדם בא על ערווה אחת, חמש ביות, הוא בעלם אחד, והיא בחמש העלמות. זו שאלה מעניינת. זה תרגיל חשבונאי, תרגיל שכלי. זאת אומרת, הוא אומר ציור דומה, הוא בא על אישה אחת, שהיא ערווה עליו, ו... הוא בא כמה פעמים, כן? והתניה, הוא בא עליה חמש ביות, הוא בעלם אחד, והיא, כשעשתה את המעשה הייתה בשוגג, אבל כל פעם, פתאום, אחרי המעשה הראשון, וואו, מה זה? זה ערווה, ועוד פעם היא שכחה, ועוד פעם הוא בא עליה, ועוד...
יש הבעיה.
כנראה יש לו... אלצהיימר, אז אולי פטור מעונש, לא יודע... כן? על כל פנים, והתניה הוא בעלם אחד והיא בחמש עלמות, אז הוא אינו חייב אל אחת והיא חייבת על כל אחד ואחת. כן?
ולכן הוא אין שזה לא...
אז אם כן, יש כאן גרסה אחרת, לא נקרא אותה. ואם אנחנו אומרים, אוי, היה צריך גם הוא להביא חמש חטאות. הרי מה הוא גרם לאישה הבודדה הזאת? שתביא חמש חטאות, כי היא שכחה, היא היה לה ידיעה בין מעשה למעשה. אז לפי הסברה שלו, היא לה, צריך גם כאן להגיד, ולא אומרים, אלא אימא, מה שאומרים חכמים, שהם עודים בחמש נשב נידות, או איל וגופים מוחלקים מהם. זה הסברה שהם עודים. זה חמש נידות נפרדות, לכן הוא יביא אחד. היא באה אליו. שאלה דומה. למה שאמרתי קודם, מה יהיה אם אדם, אנחנו נתן כאן הקדמה, בשבת יש איסור קצירה ויש תולדה של קצירה. איסור קצירה זה לקצור פירות תבועה או פירות עצמם, כן? זה נקרא לקצור. עכשיו יש תולדה של קצירה, זה כל בצירה, לא בצירה, התולדה של הקצירה זה גם חיתוך ענפים וכולי, זה תולדה של קוצר. עכשיו יש דין כזה, שאם אדם עשה אב ותולדה בבת אחת, אז הוא חייב עונש אחד. מה יעשה אב ועוד אב? חייב על כל אחד בנפרד. אותו אב פעמיים, אז הוא חייב בנפרד. בואו נראה, אומרת הגמרא, היא באה אליו, מה יהיה קצר בשבת, השיעור של קצירה זה כגרוגרת. כן? זה העונש, במזיד סקילה בשוגג חטאת. וחזר וקצר עוד שיעור, בעלם אחד, מה לי אמר רבי אליעזר? כאן, גם כאן, האם הוא יחייב שתי חטאות, כמו שבעל חמש נשב נידות בין דבילם אחד? האם תמה דרב לזר ראתה משום דעה עבה תרטן? הוא עשה שתי מעשים, ועמתו לאחי חייב הכל אחד וחד. הכנה מי, אהבה תרטן, הוא עשה שתי פעולות, קצר, הפסיק, ועוד פעם קצר. וגם שם הוא בעל, ואחר כך עוד פעם בעל, הפסיק, ועוד פעם בעל. אז בעצם שם זה שתי מעשים, ויותר וגם כאן. אז לכאורה צריך להיות אותו דין, שרב לזר יגיד שחייב על כל אחת, או דין מהתם ידי רב לזר, התם לגבי בעל, כן? בחמש ביות, תמו משום די, אפשר לו לערבם לביות זו בזו. אתם זוכרים את הסברה שאמרתי בתחילת הקטע? בביה לא שייך להגיד שיעשה את כל הבעילות ואת אחת. כל ביה זה תחילתה וסופה, נגמר הביה, מתחיל ביה חדשה. אז לכן אנחנו רואים שהוא חייב על כל אחת ואחת. אבל בקוצר, בפוטנציאל הוא יכול לעשות את זה בפעולה אחת, נכון? למעשה הוא עשה את זה בשתי פעולות, זה שונה. אומרת הגמרא, עוד דילמה, תם, רב לזר תם שחייב על כל אחת ואחת, ושום די אפשר לא לערב לביאות זו בזו, לעשות ביחד, אז כל ביאה יש לה חשיבות בפני עצמה. ועמתו לאחי אמר, חייב על כל אחת ואחת. ולכן, כן, עמתו לאחי, כבר פעם שנייה זה כותב, לכן אמר, ועמתו לאחי, לכן אמר, כן? אמר רבי חייב כל אחת, אבל קצר כגוגרת, חזר קצר כגוגרת, בלם אחת, כיוון שאפשר לו לערב שתי גרוגרות, לקצור אותן בבת אחת, אין חשיבות לכל קצירה בפני עצמה. אז לכן אינו חייב אל אחת, אז מה יגיד רב לזר קצר וקצר? אמר רבא, כמה דרבי אליעזר, אתה משום דאבה תרתי. מה הטעם של רב לזר שהוא עשה שם? שתיים. והכנה מאהבה תרתי, ככה רבא אומר, זה מחלוקת, זה רבא. רבא רוצה לפשוט, עוד מעט נשאל מה פתאום הוא סובר ככה. ורב יוסף אמר, תמר אתה משום די אפשר לו לרבם, אבל אפשר לו לרבם אינו חייב, אלא אחת. זה אם כן כל אחד אומר פושט אחרת את הבעיה לגבי קוצר. הייתי והבאי לרבא, רבא אומר, שחייב גם בקוצר שתיים או שלוש, כמה קצירות שהוא עשה. ורב יוסף אומר שלא חייב, כן? אז אם כן, הייתי והבאי לרבא שאומר שחייב גם בקוצר. רב לזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות. כתוב שאותו רב לזר שאנחנו מדברים עליו כאן, לגבי איסור שבת, הוא חייב על הולד במקום האבות. אם עשה אב מלאכה ותולדה שלה בלם אחד, חייב שתיים. חכמים אומרים לא. זה ככה גם ההלכה. אם אדם עשה בלם אחד אב ותולדה, חייב אחת. אבל רב לזר אומר, ולד מלאכה עם אותו אב, אז הוא חייב שתיים. אז משמע, דווקא זה אב וזה תולדה, הוא חייב שתיים. אם הוא עשה אב וחזר בלם אחד, עשות אותו אב בבת אחת, בלם אחד פתור. ולא חייב, היא אמר דתמה דרב לזר משום דקאווה תרתי, ימי פטור בשתי אבות, גם הוא עשה כאן שתיים. למה בהלכות שבת במלאכות הוא אומר לגבי אב ואב שהוא חייב אחת? כך אנחנו מנסים לדייק, כי הוא אומר, מתי הוא חייב שתיים? עשה אב ותולדה. מה הדוגמה? הגמרא מביאה מיד הדוגמה, שאם הוא קוצר פירות, זה נקרא קוצר אב. אם הוא חותך ענפים, למשל בשביל העסקה, זה תולדה של קוצר. אז אם הוא כותב תאינים וכותב ענבים, זה שתי אבות. למה? כי זה נקרא אב של קוצר. הנה הגמרא אומרת, אמה, והיא אמרת, אמר רב אליעזר משום דקה ואתרתי, למה הוא מדבר רק על אב במקום תולדה? גם אב ואב, אותו אב שהוא עשה בשתי פעולות, יהיה חייב שתיים, אלא ודאי, שוודאי אנחנו אומרים, כן? לא מסתכלים אבת שתיים, מסתכלים אם הוא היה יכול לעשות את הכל בבת אחת, ולכן הוא חייב אחת. אז אם כן, כמו רב יוסף, לא כמו רבא, אומרת הגמרא, עונה הגמרא, אמר מר ברי, יש כאן גרסה דרבינה במקום דרבא, אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנה, אנחנו תרגמנו את הברייתא הזאת, שלא יהיה קשה על רבא מהברייתא במסכת שבת, תרגמנו את זה, מה? אחא במעסקינן בדלית המודלת על גבי תאינה. מה זה דלית? הדלית זה ענף של עץ גפן, היו תמים מדלים אותו, כי אם אתה רוצה שייתן ענבים, אל תיתן לו להסתרך על הרצפה, תרים אותו על יתידות, אבל לפעמים היו חוסכים, היו מדלים אותו על דברים שיש בשטח, כל מיני עצים, אז הוא אומר, מה יהיה אם היה דלית, ענף של גפן, שמודלה על גבי עץ של תאינה, וקצצו, בבת אחת, במכה אחת, קצץ את הענף של הדקל, איך זה נקרא, הזמורה, כן? את הזמורה יחד עם תאינה, כיוון שהם יושבים, מה עם קיליים כאן, אני לא... טוב, הם, נגיד הם לא ינקים יחד, רק מודלים אחד על השני. אז עכשיו, הוא הלך וחתך בבת אחת, מכה אחת, אבל מה הוא עשה כאן? אב ותולדה. כי את, את התאינה, זה אב מלאכה, זה קוצר. החיתוך זמירה של ענפים, זה לא אב של קוצר, זה תולדה של קוצר. תולדה של קוצר זה נקרא זמירה. אז הוא עשה כאן אב ותולדה במכה אחת. מה?
זה תולדה ו...
כן, קוצר, קוצר, כן, כן. כתוב, הקוצר, זה לא אותו אב, זה אב וזה תולדה. אם הוא חותך עצים בשביל העסקה, מה של האכילה, תבועה, פירות, זה נקרא קוצר. מה של דברים אחרים, כי מה שהוא רוצה להסיק וכדומה, זה תולדה.
הוא לא חתך את
התאילה. הוא חתב יחד, גם את זה וגם את זה. אז מה הוא עשה? הוא עשה כאן גם קוצר דאורייתא וגם קוצר דרבנן, בסדר?
כי לא היה תאינה שם?
היה תאינה, הוא חתך...
אמרת שאם יש תאינה זה...
זה קוצר, זה אב. אבל הוא חתך את הזמורה שמודלת עליה, הזמורה זה הגפן.
שלא היה...
לא היה ענבים, לא היה ענבים. הוא רוצה את הזמורה בשביל העסקה. אז יש כאן שתי אב ותולדה. נראה עוד פעם, מה חמה הסכינם בדלית, מה זה הדלית? ענף של גפן, המודלה רוכב על גבי תאינה, וקצצו, הוא קוצף את ענף הריק מענבים, נקרא לזה את הענף הסרק, שכרגע אין בו שום ענבים, ואת הפרי מהתאינה בבת אחת. אז יש כאן גם אב ותולדה, כן? זה אומר תמיד זה תולדה של קוצר, משום אחי מחייב, לכן רב דוד אומר חייב שתיים, למרות שעשה מסע אחד, או אילו שמות מוחלקים, וגופים מוחלקים, דקבתה, כן, דקבתה מה שדייקנו אצלנו, מה אמרנו, דווקא בגלל שזה תולדה ואב הוא חייב שתיים, אבל אב ואב, אם עושה שתי אבות, קצר וקצר, איך אם השכחה דמפטר, ודאי, שתי גרוגות בבת אחת. איך אנחנו נמצא שהוא עשה בבת אחת? שתי גרוגות, הרי הקוצר זה גרוגרת, אז זה שתי גרוגות בבת אחת. לכן פותר רב לזר, כיוון שעשה מסע אחד, וגם אין שמות מוחלקים, כי זה קוצר וזה קוצר, זה אב וזה אב, ולא גופים מוחלקים. עץ אחד הוא, שמדברים שבאותה מעשה, הוא כתב שני תאינים או שני ענבים, בבת אחת, שכל יחידה היא גרוגרת בפני עצמה, אבל קצר כגרוגרת, קצר כשני מעשים, חייב שתיים לרב לזר כמו רבא, ככה יכול רבא לתרץ. יפה, משנה הבאה. ועוד שאל רבי עקיבא, את מי הוא שאל? את רבן גמליאל, כן, אנחנו סוף העמוד מי שאיבד אותנו. מה? כן, אותה המשנה הקודמת שראינו, ששאל אותו באימאוס, התחלנו את השיעור עם זה, ועוד שאל רבי עקיבא, כשהם הולכים, ראיתם את התוספות ישנים בסוף העמוד, הוא אומר, בוא תלמד מוסר.
הוא
זה קטן מדי. הוא אמר, הבאנו בתחילת השיעור, בואו ראה מה עושים תלמידי חכמים, שהולכים לקנות פרה בשביל חתונה של רבן גמליאל, משתה בדרך כלל סעודת נשיאים. מה עושים? מדברים דברי תורה. זה מעניין, תראו, השורה אחת לפני הסוף, שהלכו לקר במעל משתה להודיע שבחן, שאף על פי שהיו תרודים, היו עוסקים בדברי תורה. היום, מה התרדה? התרדה להזמין את הקייטרינג, למצוא את הכסף. מעניין שהיה פעם אחד מגדולי ישראל, שהיה שקוע בלימוד, והבן שלו התחתן, אז הוא ישב ולמד, עד שיגיע זמן החתונה, אפשר ללמוד, הוא ישב בבית המדרש למד. ברוב שהיה שקוע בלימוד, שכח להסתכל על השעון, אשתו מחכה, הוא לא מגיע. אז היא שלחה לחפש, אז היא אמרה, אני יודעת איפה הוא, בטח בבית, יש שם מקום מסוים בבית המדרש, ששם הוא היה מצטנע ללמוד. היא באה ואומרת לו, ינקל, כבר הגיע זמן החופה, מחכים לנו בעולם. אומר, אוי וי וי וי, שבאמת צריכים לרוץ. ואז הוא לובש את המעיל, הסתבך לו מרוב מהירות, השבול שם. אומר, אוי צער גדלבונים. אומר, תראה מה זה צער גדלבונים, השבול לא מתלבש כמו שצריך. הם תלושים מהיום יום, האמא רצה וזה, הוא צריך לבוא בזמן, לשים את השבול. כן, היו גדולי ישראל. מספרים על חיים קניאבסקי גם כן, שהוא היה בחתונה, אצל חיים גדולי ישראל. אז אמרו שבע, הוא בא שבע, אבל בשבע רק היו המלצרים. אז הוא הלך ללמוד בית כנסת סמוך, והוא שקע בלימוד, צועקים, רב חיים קניאבסקי מוזמן לברכה. והוא איננו, הוא יושב ולומד. הוא אמר, אני באתי בזמן, חיכיתי 5 דקות, הלכתי לנצל את הזמן. נו, אני כבר לא זוכר איך נגמר הסיפור, אם חיכו לו או ש... על כל פנים, יש בזה צד גדלות, לא לבזבז רגע. זמן זה זמן. ועוד שאל רבי עקיבא את רבן גמליאל רבי יהושע, עבר המדולדל בבהמה, אנחנו יודעים ככה, ניתן הקדמה. כל בהמה שמתה, יש לה טומאת נבלה. טומאה קלה. הוא טמא באותו יום, טובל... לפנות ערב, וצאת הכוכבים הוא גמר עם התאומה שלו. יפה. אין על זה שום סעיף נוסף. עכשיו, מה יהיה אם יש עבר מדולדל בבהמה? אז יש לדין לעבר, עבר מן החי, כמו נבילה, תאומת נבילה. עכשיו, בן אדם עצמו יש לו תאומת מת, בר מינן. אם יש לו עבר מדולדל, למשל אצל מוכה שחין, יש מצב שהאיברים נושרים. מין מחלה של נמק כזה. עכשיו, אם העבר עצמו נפל, אז מתמא עבר מן החי של בן אדם, מתמא כמו מת עצמו, מתמא באוהל, במגע ומסע. עכשיו, מה יהיה העבר המדולדל אצל אדם? מה זה מדולדל? אצל בהמה ואצל אדם, שהוא מנותק, אבל לא לגמרי, נשאר קצת זיזים של אור מחוברים לגוף הבהמה. על זה מדברים. אמר לו, עבר המדולדל בבהמה נתלש, אבל עדיין מחובר בצורה מסוימת. מהו? האם הוא כנתלש לגמרי, ואז הוא מתעמק כמו נבילה, או שהוא מחובר, סוף כל סוף לא מנותק, אז זה לא מתעמק. אז דבר כזה למדנו בחולין, מי שזוכר, כמה דפים יש בחולין? כמה? אתם זוכרים? בערך 20 דפים לפני הסוף, אז שמה הגמרא דנה בשאלה הזאת. אמרו לו, זה לא שמענו, אז שמענו דבר דומה לזה, עבר המדולדל באדם שהוא טהור. כן, אצל אדם עבר המדולדל הוא טהור, שהרי אם הוא נתלש, אז זה כבר עבר מן החי שמתמא כמו מת. אז שמה שמענו עבר באדם שהוא טהור, שאין דינו כנתלש. אולי אפשר ללמוד על זה, על האדם. וכך היו, אנחנו עוברים לדף הבא, כך היו עושים מוכי שכין, שנושרים איברים שלהם מגופם, עושים בירושלים. עכשיו זה בדיוק מתאים לסוגיה. הרי אם הרופא מטפל בו וקוטע לו את העבר, הוא נטמע בטמא מת. בגלל שהוא קטע לו עבר, עכשיו הוא צריך להקריב קורבן פסח, הוא מפסיד. תשמעו טכניקה, איך הוא עושה כדי להינצל מן התאומה. עכשיו גם מוכה השכין רוצה להקריב קורבן פסח. אז אם אתה תוריד לו את העבר, אז הרופא יתמה, וגם הוא נתמה על ידי הניתוק עצמו, מתמה אותו. אז עכשיו, כי אותה שנייה של הניתוק, זה גם נוגע בו וגם מתנתק. אז מה עושים כדי למנוע את הדבר הזה? אומר אתה...
דבר ראשון בחוץ.
לא, שלא יהיה, תקרא, כן. כאן יש מדברים על מגע, אלא זה לא עוזר, כי הרופא, כן? משהו שלא מעביר טומאה. כן.
כל המנויים בקורבן פסח, הם חייבים להיות טהורים?
ודאי, אלא אם כן, היום נקריב קורבן פסח בתאומה, בגלל שיש דין, זה כמו קורבן ציבור, שקורבן ציבור אפילו בתאומה, אפילו בשבת, מקריבים. קורבן פסח יש לו ייחוד מיוחד, שהוא גם קורבן יחיד וגם קורבן ציבור, השילוב. ויש דין שקורבן פסח, אם רובם תמאים, נגיד, היום, אם ימצא אותם אנשים שהרי הרב ריינס והחתם סופר ועוד גדולים שדנו בשאלה קורבן פסח בזמננו, הרי אפשר להקריב קורבן פסח על מזבח כשהבית המקדש חרב. אם אנחנו יודעים מקום המזבח מדויק, אפשר להקים מזבח ולהקריב קורבן פסח. אי תמאי מתים מותר? כולנו תמאי מתים, אז מותר להיכנס שקורבן פסח. אפשר להקריב, רק נרתעו מכמה סיבות נוספות, יש תשובות גדולות מאוד ממחת המסופר על השאלה הזאת, עד היום יש רבנים שנותנים לזה, ואיך יקריבו תמאי מתים? תומה הותרה בציבור, בסדר, אז זה קשור לנו לערב פסח, אז תשמעו, ככה היו מוכי שכין, שהמחלה שלהם נושרים איברים מהגוף שלהם, עושים בירושלים, הולך לו ערב הפסח אצל הרופא, הוא רוצה שלמה הוא הולך, הוא לא הוא רוצה שלא ייפול לו באמצע החג, אז הוא מתחיל להתאמר, רוצה להישאר טהור, רוצה לעשות את זה לפני. מה הוא עושה? וחותכו לעבר המדודל. לא, אז שישאר עם זה אחרי הרגל שיעשה, אז הוא, זה מאוס, הוא הולך בין אנשים, יראו בן אדם שתלוי לו יד, כולם נרתעים, כולם מתרחקים ממנו, אז הוא רוצה לעשות את זה, כן? כך אומר כאן רשי, והוא לא חותך אותו לגמרי כדי שהעבר לא יתאמה את הרופא בעת פרישתו מהגוף. ומה עושה? חותך, עד שמניח בו כסערה, חותך עד שהוא מניח בו, איך אומרים, את המילימטר האחרון של האור, ותוכבו בסירה, סירה זה קוץ, הוא שם את זה על הקוץ או על מסמר, כן, ותוכבו בסירה בקוץ התקוע בקרקע או בכותל, והחולה מושך את עצמו, אומר לו, נו, אחורה פנה, תעשה עושה שלום במרומיו, והוא מושך, הוא קורא את זה. כן? והלה, מוכה שכין עושה פסחו, והרופא עושה פסחו, כי שניהם לא נגעו בעבר אחרי פרישתו מהגוף. אז רואים אנו, אז זה מה שלמדנו, רואים אנו הדברים קל וחומר. כאן מדברים בעבר המתולדל באדמה, שאל רבי עקיבא, עבר המדולדל בבימה, אומר הרים קל החומר, אם עבר המדולדל באדם טהור, שזה תומה, יש כאן מחלוקת בראשונים, למה זה נקרא חמור, האם בגלל שזה תומת שיבה, ואפר פרה אדומה, וזה רק תומת יום אחד, כן, ותוסות אומר אחרת, אז אם כן, רואים אדון קרול עבר, אם עבר המדולדל באדם טהור, כל שכן בבימה, הגמרא תסביר את הקל וחומר, אומר כאן רשי, נראה כאן בעמוד הקודם מתחיל, רשי, עבר המדולדל, תלוש רובה ומורה בן קצת, מהו שיתמה משום מעבר מן החי, כאילו נתלה שגם ריקם אלינו באו ורוטף, חולים קוף חפכת, דעבר מן החי מתמה, כן נבילה, כן, אצל בימה, עבר הנתלה שמדה גם מתמה כמת, פרק האו ורוטף, המדולדלת שדבו קצת האור, כיוון שעדיין מחובר, לא ניתק לגמרי. מה זה? כן, זה תומת מת, אבי אבות התומה במקרה כזה. מוכה שכין, אני קורא ברשי דף תדמה ועמוד ב' למעלה, איבריהם נופלים וחותכו, לא משום תרד, שקודם לכן נעמית האור, אלא שלמה? כי זה עוד לא נפרד, אלא שלא יהיה מאוס ברגל בעבר המדולדל, שמניח בכסרה ולא חותכו לגמרי, שלא יתאמה אותו החותכו, שנוגע בו בשעת פרישה. ותוך אבוא לעבר בסירה, בקוץ המחובה לגן כותל, והוא החולה נמשך ונתלש העבר מאליו. קל וחום מפרש בגמרא, אדם שמתאמה מחיים שקביל תומה מחיים, ואפילו אחי לא מתאמה עבר המדודל, קל וחום במה שאינה מתאמה תומה מחיים. יש כאן גרסאות במשנה, כאן יש לנו קו זיין, את תוסות ישנים, סליחה, את שיטה מקובצת, אומר ככה, קו זיין, קו דלת, חובה, בגמרא הוא סוף דיבור. מתחיל הדיבור, זה כבר עניין אחר, טוב. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, מה קל וחומר? כן? ומה האדם שמטמא מחיים? הרי בן אדם מקבל טומאה גם בהמה, וגוי אין טומאה מחיים. חז"ל גזרו על גוי שיהיה כמו זב, זה גזירת רבנן. אבל גוי נוגע באמת לא נטמא. גוי בחיים שלו לא מקבל טומאה, אותו דבר בהמה. בנקודה הזאת רק יהודי מחיים כשהוא יכול להיות טמא מת, טמא נבילה, טמא... אין טומאה אצל גוי בחיים. אם הגוי מת, יש לו טומאה מוגבלת. יש לו... מגע ומסע, ויש שיטה שאפילו תומת אויל יש לו, אבל בחיים אין לו. אותו דבר באימה. מה קל וחוי? ומה האדם שמטמא מחיים, מי שמקבל תומה בעודו חי? אני קורא את הגמרא. גמרנו. סליחה, אני טעיתי. קפצתי כאן. כן. אומרת הגמרא, ננתם. יש כאן המוחק את הקרישה, כאן גרסאות שלמות, בית מכשיר עם פרק א', אומר רש"י כאן, מוחק את הקרישה, המוחק את הקרישה, א', מה זה כאן? תראו, השיטה מקובצת באלף, מוסיף כאן קטע, תסתכלו בצד שמאל. מה יקל וחומר? יש כאן קטע חסר לפי השיטה המקובצת. משמע שהרמב״ם פירוש המשניות גרס את זה בפנים. כנראה גם רש"י. מה האדם שמטמא מחיים, עבר המדולל בו טהור, בהמה שאינה מטמא מחיים, עבר המדולל בו דין שטהור. נען. אז כאן יש תוספת. בסדר, הבנו. אז נען התם. למדנו, זה מסכת מכשירים. המוחק את הקרישה. קרישה, מה זה קפלות? זה מין בצל כזה. אנחנו קוראים לזה, אולי מה שאנחנו עושים בראש השנה, הבצל הארוך הזה, קרטה, כן? מין, אז אם הוא, אדם סוחט את את הקרישה, קוטש אותה, ויש בו, בירק הזה יש נוזלים. ומי שסוחט את המים בשערו, אחרי המקווה יש לו שער עטוב, והוא סוחט אותם, או בקסותו, במגבת, אחרי שהתנגבה, משקה שבתוכו, שבקרישה, בשיער או במגבת, אינם בחיותן. כתוב הרי בתורה, וכי תן יוד תפנון, ואנחנו קוראים לפי המסורת יוד תן. אז רק על ידי ביאת מים על אוכל, משיבת המשקים, הוא מכשיר לקבל תומה. כן? אז למה אלו לא מכשירים? כי אינם חשובים, מועיל ובלויים הם. ומה שיוצאים ממנו, הרי הם בחיותן. אז המשקין שבתוכו, שבתוך הבגד הרטוב, בתוך הקפלות, בתוך הזה, זה לא מכשיר את האוכל שנגע בהם לקבלת טומאה. כי אין להם חשיבות משקה, הועיל ובלויים הם. אבל אם שחטת אותם ויצאו ונפלו על פירות, אז במקרה כזה, הרי זה מכשיר לקבל טומאה. מה הייתה, מה? סליחה. אז נראה את זה עוד פעם, תנתם, המוחק את הקרישה, מה זה מוחק? אנחנו בדף תתוו עמוד ב' בגמרה, המוחק את הקרישה, סוחט אותו, כן, קוטש, יוצא מים, הסוחט שערו, אחרי המקווה סוחט השיער, ובקסותו, במגבת שהתנגבה, היא רטובה, המשקה שבתוכו, בתוך הקרישה, בתוך השיער, בתוך הקסות, אינה בחיותן, כן, למה? כי אינם חשובים, הם בלויים. היוצאים ממנו הרי הם בחיותן. אם יגעו באוכל, יכשיר אותו לקבל טומאה. אמר שמואל, והקרישה עצמה הוכשרה. הקרישה עצמה שגם האוכל, היא הוכשרה על ידי המים שיצאו ממנה. כן, אף על פי שהיא לא נגע במשקה אחרי יציאתו. הרי אתה סוחט אותו, והמים בורחים החוצה. אז המים לא באו עליו, היו בתוכו. כשהם בתוכו, הם לא מתאמים. כשהם פורשים ממנו, נקודת הפרישה יוצרת אילו, כאילו, כאילו ש, שהיה מים על הקרישה. אתם מבינים את הבעייתיות? בקרישה יש מים. כל שם בפנים אמרנו לא מכשיר קבל תומה. קרישה זה אוכל. הוצאת את המים, נפרש ממנו המים, זה כן הוכשר לקבל תומה. למה? כי נקודת המגע הסופית שיצאו ממנו המים היא הכשירה את כל הקרישה. יש מחלוקת בשאלה, מביא כאן ארוך לנר שאלה, כמה שמדברים אוכל צריך לקבל תומה. אוכל צריך להיות מוכשר לקבל תומה על ידי אחת משבעת המשקים. מה הכמות? האם צריך להיות כולו או לפחות רובו? או אפילו מגע של נקודה אחת? מדברי הרמב״ם משמע שצריך להיות פחות רובו. כן? בכמה מקורות הוא מתבטא, אבל כולם מעירים שמהגמרא כאן משמע אפילו נקודה אחת. המים לא צריכים לבוא על רוב הפרי. נהגו בנקודה אחת, כי כאן בדיוק הציור ששחטת את המים, רגע הפרישה של המים מהקפלות, היא בעצם מכשירה את כל הקפלות, הרי רגע היציאה זה רק נקודה אחת. טוב, אפשר לחלק. זהו, מי פירות לא, זה הגמרא, זה שואלים כאן, איך זה חרוך שקבל פון תומעה, הרי זה מי פירות. זה כאן, אני חושב שהשיטה מקובצת שואל, בואו נראה, באמת אני לא זוכר מה התשובה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, והקרישה עצמה הוכשרה, כשהמשקה יוצא מתוכה, למרות שהיא לא נגעה במשקה אחרי יציאתו, מה הייתה, מה? ובשעת פרישה ממנה הוכשרה, אותו רגע של הפרישה, הניתוק האחרון מהקרישה, זה מה ששאלת הגמרא, והתנן הולך לו הרבה פסחים אצל הרופא, זה המשנה שלנו. שואלת הגמרא, הרי מה אמרנו, איך הוא מתאר את עצמו? הוא הולך אצל הרופא, מה עושה הרופא? עושה ניתוח, משאיר קצת שערה, מחובר קצת בקצה האור, ואומר לו, תתקע את עצמך במסמר ותמשוך אחורנית. למה? מה זה יעזור? מילא לרופא זה יעזור שהוא לא נטמע כי הוא נגע בו. אבל החולה עצמו, ברגע הניתוח, כמו שראינו לגבי המים שמכשירים את הקפלות, למרות שהם לא נוגעים המים בקפלות, אלא רגע הניתוח הוא יוצר את הכשרה לקבל טומאה, אותו פרינציפ יעבוד גם אצל אדם. איזה סברה יפה. גשם, אתה אומר בן אדם הוא 87% מים, כן, אז הכוונה למים בגוף האדם לא, אם יצאו החוצה, מרגליים לא, אבל מים, שבעת משקים.
שבגוף האדם?
גוף האדם לא, זה דבר בלוע לא מכשיר לקבל טומאה, כמו שראינו כאן, מים בחוץ. עכשיו, אז הוא שואל, הוא אומר, מה אמרנו שם? איך הקפלות מוכשר לקבל טומאה? רגע ניתוק המים ממנו, למרות שהמים לא חיסו אותו, זה מכשיר לקבל טומאה, אז אותו דבר לגבי עמוקי שכין. זה הגמרא אומרת, ואתנן הולך לו ערבי פסחים אצל רופא, ערבי פסחים אצל הרופא וחותכו, והוא עצמו תעוברי, אמר בשעת פרישת המוכשר, החנמי, הוא עבר המדולדל בשעת פרישתו מהדם, שמוכה שכין, נתם יהיה לאדם על ידי נגעתו בעבר ברגע פרישתו, עונה הגמרא, כדי אמר רב יוסף, בניתזין בכל כהן, אחנם בניתזין בכל כוחן, סליחה, בניתזין בכל כוחן, אחנם בניתזין בכל כוחן, הוא מושך את עצמו במהירות של, ולא הספיק לגעת בו, זאת אומרת, כשאתה סוחט את המים, הם יוצאים, אז יש רגע מגע אחרון, אבל כאן, מה הוא עושה? הוא עושה את זה, בכל הכוח, אז הניתוק, הוא לא נותן אפשרות לטמא את האדם. מה שאין כן במשקה שיוצא, בדרך כלל אתה לא יכול לעשות את המכה אחת. אז בזמן היציאה הוא מכשיר לקבל טומאה. ואיך היית מה דה רבי יוסף? זה ותמי מת. איפה רבי יוסף דיבר על כוח בבת אחת שזה מנתק ואז זה לא כאילו נגע? זה ותמי מת שהיו מכרים בדרך. אתם שומעים? ויבדו עליהם גשמים. אף על פי שסוחטים את המשקים היורדים והם מעבירים אותם מצד העליון של הבגד לצד התחתון, המים טהורים שאין מחשבים, לא מחשיבים את המים שבלויים בבגד בצד העליון כי הם עומדים להיבלע בצד התחתון של הבגד, אלא לאחר שיצאו המים מכולו, אז הוא נחשב חשובים. יצאו מכולו, הרי אלו נעשו חשובים לגבי תורת שבעת משקים ומכשירים את האוכל שהם יבוא עליהם לקבל טומאה, אבל הם עצמם טהורים. למה? שהם לא נגעו בזב או בבגד, המים האלו לא נגעו בזב או בבגד של הזב שגם מטמא לאחר שיצאו מהבגד. ועל זה אמר רבי יוסף, דווקא בניתזים בכל כוחם, שהוסרו הבגדים, המים מהבגד בכל הכוח, אז הניתוק לא יצר, הייתי קורא לזה, אם היינו עושים סרט בהולכה איטית, הרי זה ברור שאתה רוצה, איך זה נקרא, שעושים בספורט כזה צילום איטי, שכאילו, כדי לראות בדיוק נגע עוד, איך?
סלו מושן.
זאת אומרת, אתה מגלה האם היה מגע או לא. אז כנראה כאן יש גבולות הלכתיים. הרי כל אחד מבין שגם בכל כוחו יש עשירית השנייה שכן נוגע, בניגוד לדבר אחר חצי שנייה. אם תעשה סלו מושן, אז יהיה לך כאן, תראה שבעשירית השנייה או על פית השנייה כן נגע. אבל כנראה בחינה הלכתית יש הבדל, זה מה שהוא אומר. משנה הבאה. עוד שאלות ששאל, כן?
מה, הכל היה בשוק שם? כל זה שלא קרה היום, בשוק
באנטיס? כן, הכל בשוק. אתה יודע מה זה?
מה
יקדור? יש שוט השוק.
אתה יודע שכזה הביתה, מי שירמנו, אחד
היית
את
הבשר, ובשר, הייתי, באמת. זה הקושיה הכי טובה שהייתה באותו יום. השאלה הכי טובה, שאין עליה תשובה.
שלחתי את
העבד. זהו, אל תדאג, יש לי. אומרת הגמרא, כן. אז הזכרנו שבעצם הרוך לנר כאן מוכיח את ההוכחה שלא צריך שהמשקין שמכשירים לקבל אוכל, לא צריכים לבוא על כל או על רוב, מספיק במגע. משנה. ועוד שאל רבי עקיבא, השוחט חמישה זבחים בחוץ ולמחל. עכשיו, מי ששוחט זבח בחוץ, במזיד חייב קרת, בשוגג חייב חטאת. עכשיו, מה הוא עשה? הוא לקחת חמישה זבחים ושחט אותם בחוץ באלם אחד. את כל החמישה זבחים השונים באלם אחד, הוא לא ידע שאסור לשחוט בחוץ. מה הוא? האם חייב על כל אחת ואחת או חייב רק אחת על כולם? אמרו לו, לא שמענו. למרות שקודם למדנו במשנה הקודמת, מי שבעל חמש נשים נידות חייב כל אחת. בכל אופן, אצל אדם אומרים גופים מוחלקים, אבל גופי בהמות, כן? אולי לא מחלק. מה?
יש מקום לעסקים לשתיים, היה לנו עניין.
שיכול בבת אחת. חמש ודאי.
אבל אם עסקים ארוך מאוד, אז אפשר לעסקים.
מעניין, הוא אומר כאן, זבחים, אחד לפני הסוף, תוספות ישנים. אתם רואים שיש כאן שני סוגי תוספות. בדף תדבב עמוד ב', בסוף העמוד אומר תוספות, זבחים לא דמי לבעל חמש נשב באלם אחת. דחייב על כל אחת ואחת לדברי הכל. דענו יש בהם שתי עזרות שהוא מוזר עליה, והיא עליו. דבר רעיון נפלא אומר כאן, תוספות ישנים. בנידה יש דו צדדי, גם הוא אסור, אבל שאדם זובח קור בהמה שהיא קורבן בחוץ, אין ציווי על הבהמה. היא לא רוצה בכלל להיזבח, אולי לפי המסורת כן רוצה, אבל היא רוצה במקדש. אין כאן איסור על הבהמה, רק על האדם, לכן זה שונה. מעניין, התוספות הראשונים הזה, זה נפלא. סברת ברזל. אומרת הגמרא, אז אמר לו, לא שמענו. אמר רבי יהושע, שמעתי דבר דומה לזה, באוכל מזבח אחד בחמישה תמחויים. אם אדם אוכל מזבח, מה שאדם רגיל לאכול לפני שזרקו את דמו על המזבח, שרי זריקת אדם מתירה את הבשר בזבח, גם באכילת אדם, גם באכילת מזבח הכתרה. אם הוא אכל את הבשר של הזבח, לפני שזרקו את הדם, אבל בחמישה, אחד היה צלוי, אחד היה מבושל, אחד היה גולש, חמישה תמחויים, חמישה בישולים נפרדים, אולי אותה בישול, אותו צורה, אבל חמישה סירים נפרדים הוא עשה את הזה, אכל. אז הוא אומר, אמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד בחמישה תמחויים, חמש צורות אכילה. והגמרא תתן את הדוגמה, בלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת מהאכילות, למה? משום אשם מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר. מה הוא נהנה מהקדש, אז הוא חייב מעילה, רואה אני שהדברים קל וחומר. אם התמחויים מחלקים אכילות לחמש חיובי חטאות, כן? זה אשם, במקרה זה אשם מעילה, כל שכן שבהימות נפרדות מחלקות את חמשת הזכרות לחיוב ואחת התאמר בשמעון, לא כך שאל רבי עקיבא, אלא השאלה שלו הייתה באוכל נותר מחמישה זבחים. כל אחד הוא אכל כזית, ולם אחת מה הוא חייב על כל אחת, חמשת האכילות כולם, הוא חייב על כל אחת ואחת. אמרו לו, לא שמענו, ושוע שמעתי, אבל אני שמעתי, הוא אומר לו, באוכל מזבח אחד חמישה תמחויים בלם אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת, אם הוא אוכל מזבח אחד חמישה תמחויים, כן, של נותר מדברים כאן, משום מעילה, והרואה אני שהדברים קל וחומר. לא על נותר. אמר שלא, לא כך שאל רבי עקיבא, אלא באוכל נותר מחמישה זבחים. ואליהם אחד מה, כן, אמרו לו, לא שמענו, אבל ישוע שמעתי באוכל מזבח אחד חמישה תמחויים, ואליהם אחד, על כל אחד אחד משום מעילה. והרואה אני שהדברים קל וחומר. אם תמחויים מחלקים, כל שכן זבחים נפרדים. אמר לו עקיבא, אם הלכה היא, ככה קיבלת מרבותיך שחייב על כל זבח בגלל נותר, נקבל. אבל אם לדין אתה לומד קל וחומר בעצמך, יש פריחה לקל וחומר, יש שובה. אמר לו, השב, נו, נשמע את הפריחה שלך. אז אמר לו, אז רב עקיבא אומר לו, לא, אין ללמוד נותר ממעילה. אם אמרת במעילה ששם באמת הבישול השונה מחלק אחד מהשני שהסבא מאכיל כאוכל. בעניין מעילה יש דין כזה. שהתורה אומרת, מי שמוציא מרשות הקדש דבר לרשות חולין, לרשות הדיוט, הוא חייב במעילה. למשל, אם אני נותן אוכל של הקדש לבן אדם אחר, אז מי חייב במעילה? לא זה שאכל, זה שהוציא, הנותן. וזה מיוחד באיסור מעילה, כי בדרך כלל דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, מי שאוכל. אם אחד אמר לחברו תרצח, והוא רצח, הוא אמר לי, הוא הרב שלי, הוא אמר לי, אין דבר כזה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל במעילה זה שונה, במעילה, אז לכן הוא אומר לו, אל תדמה למעילה, אמר לו, אם אמרת במעילה שעשה בו מאכיל, הוא חייב עשה מעילות, כאילו הוא עצמו אוכל ותמענה את חברו מהקדש, דבר שלא ראוי לאכילה, בגד וכדומה, באימה של הקדש. אז זה הדין במעילה, שמי שהוציא את הראשון שהוציא מרשות ההקדש לחולין, הוא זה שחייב במעילה. אם כן, אז אחרי שיצא ממעילה יש כלל, אם מישהו מעל בו, החפץ הזה או האוכל הזה יצא כבר מרשות ההקדש. עוד חומרה יש במעילה, צירף את המעילה לזמן מרובה, למשל, הרי מעילה צריך להיות שווה פרוטה, אבל מה יהיה? הוא נהנה היום ההקדש בשווה חצי פרוטה, ואחרי זמן נהנה בחצי פרוטה, בדרך כלל יש חצי שיעור, מחלוקת, אסור מהתורה או לא אסור מה, אבל לפי כולם חצי שיעור פתור. אם אדם כתב עוד אחת בשבת, ועוד אחת שנייה הוא כתב בשבת הבאה, זה לא מצטרף, אבל כאן במעילה יש דין, שאפילו אכלת היום חצי שווה פרוטה, רושמים לך בפנקס נקודה שחורה, אכלת עוד חצי פרוטה זה מצטרף, למרות שיש פער ביניהם. אז לכן שם אנחנו אומרים וחייב קורבן מעילה ומצטרף, אז לכן שם באמת אנחנו רואים שמחייב חמישה תמחויים, כן? באוכל נותר אז הוא חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בנותר, אומרת הגמרא, משמת המשנה תאמר בנותר שאין בו אחת מכל אלו, רק מי שאוכל בעצמו מהנותר, לא הכהן שנותן לו, מי או מי חייב את החטאת, את החטאת בשוגג, זה האוכל ולא הכהן שנותן לו. כמו כן, אם הוא יאכל חצי כזית ולא יאכל כזית בת אחת, אז זה לא מצטרף. נראה כאן רשי, אומר רשי, חייב משום מעילה על כל תמחוי, אם אכלם קודם זריקת דמים. קל וחומר מפרש בגמרא, אם ההלכה שקיבלת מרבך שחייב על כל אחד מן האזרחים לקבלנו, אם לדין שאתה למד, קל וחומר מעילה יש תשובה. המאכיל כאוכל, אם נתן אוכל הקדש לחברו, חייב מי הנותן, כאילו אכלה הוא עצמו, וכאן אלא מוציא הקדש לחולין, הוא מעל, ולא מי שניתן לו, כנענה במידי דלב בר אכילה. צירף את המעילה זמן רובה, רשי שאם נהנה, היום חצי פרוטה, מכאן, עד ג' שנים חצי פרוטה, מצטרפות לקורבן. למה ג' שנים? מעניין, דווקא ג' שנים. זה חזוק, זה זמן. גם עכשיו יש ביור מעשרות, אחרי 3 שנים, אתם יודעים, השנה יש ביור מסרות, מחר עד שביעי של פסח צריך, כל המטבע, אם יש לך המטבע של מעשר שני, או כל, או כל חלקי תרומה, למעשה בזמננו, זה בעיקר, בארתי הקודש עם הבית, נגיד יש לך מעשר עני, או מעשר שני, מעשר שני זה מקור מאוד מצוי, שאדם מחלל, או כל הקדש אחר שמחלל פרוטה, זה הזמן למה שעושים היום, מחללים את זה על פרוטה, ומאבדים אותו, או על, לוקחים את הקדושה שבפרוטה, ומחללים אותו על סוכר וכדומה, בשווה, ואז שופכים אותו, הכי טוב בחצר, חופרים, מרביבים את זה עם מים, וזה מתמוסס, ואתה שופך אותו בתוך האדמה. טוב, זה מצווה לעשות את זה בשנה, פעמיים בשמיטה. אז יש כאן גדר של שלוש שנים, נזכרתי.
יש לו מנוי בעצם.
או מי שיש לו מנוי, אין לו פרוטה חמורה בבית. טוב, אם כן, אז ראינו רש"י, נמשיך עליו בגמרא. אומרת הגמרא, מהי קקשי עלי לרבי שמעון? כן? הרי מה אמר כאן רבי שמעון? שאל, כן, מה אמר תנא קמא? רבי עקיבא שוחט חמישה זבחים בחוץ. אמרתי כן אוכל. אמר רבי שמעון, לא כך שאל רבי עקיבא. לא כך שאל רבי עקיבא. מה היה קשה לו על הנוסח של הראשון של המשנה? הרי מה היה הנוסח הראשון? השוחט חמישה זבחים בחוץ, ואלם אחד חייב כל אחת או על כולם? ובא רבי שמעון ואומר, לא, באוכל נותר מחמישה זבחים באלם אחת. מה היה, מה החיסרון בשאלה של תנא קמא שרבי שמעון ראה צורך לשנות? עונה הגמרא, הכי קשה עליי. ככה היה קשה לו. אם השאלה הייתה על שוחט בחוץ, אז מה ישיב רבי שמעון ראייה מאכילת קודש? מה ראייה היא לשוחט מאוכל חמישה תמחויים בשר קודש, חייב שם מילות על כל תמחוי? מה לאוכל שכן נהנה? אז יהיה חייב על כל זבח. מה שאין כן בשוחט, אין לו ענה. אלא כך שאל, האוכל נותם חמישה זבחים באלם אחת, מה הוא? האם חייב על כל אחת ואחת או אחת על כולם? אמר לו, לא שמענו. אמר יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד, חמישה תמחויים להם אחד, חייב על כל אחת ואחת. מה? קורבן ישם מעילה, משום מעילה. רואה אני הדברים כאלה חולה. ומה מזבח אחד שאין גופים מחולקים, הוא אכל מזבח אחד חמישה כזיתים בתמחויים, זה הכל מזבח אחד שאין גופים מחולקים. חייב על כל אחד ואחת, חייב על כל אחד ואחת, ומשום תמחויים מחולקים. לכן הוא חייב חמישה זבחים שונים, כל גוף של בהמה נפרד, גופים מוחלקים לו, כל שכן שרק כל זה אחד. זה מה שהוא אמר לו לפי, זה מה שהיה קשה לו. היה קשה לו, למה, מה אתה משווה? שוחט מאוכל, כאן הוא נהנה, כאן הוא לא נהנה, בשוחט אין לו ענה. למדנו במשנה, אמר לו עקיבא, אם הלכה נקבל, קיבלה רבי יהושע לה התשובה, אמר רבי עקיבא, הוא לא, תשמע תניא, אכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד באלם אחד, וחמישה תמחויים אינו מביא לחטאת אחת, והלא הודע שלהם, אם יש לו ספק אם חמש החתיכות שאכל זה נותר או חתיכות שירות, אינו מביא אלא שם תלוי אחד. ואם הוא אכל את חמש חתיכות הנותר בחמש העלמות, מביא חטאת על כל אחד ואחת. ואם הוא אכל, כן? אם הוא אכל חמש חתיכות נותר מחמישה זבחים, אפילו באלם אחד רב הכל אחד ואחת, והלא הודע שלהם מביא השם תלוי על כל אחד ואחת. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים, אפילו אכל חמש חתיכות וחמישה זבחים באלם אחד, אינו מביא אלא אחד. ואז וכאן, אם הוא מסופק, מה שאכל זה נותר או לא, אינו מביא אלא השם תלוי אחד. כלל של דבר, כל שחלוקים מחטאות, חלוקים בהשמות, אם הוא מביא חטאת נפרדת את כל אחת, אז צריך גם להביא השם תלוי מפרד. כן? ועכשיו תנא קמא שאמר למעלה, אם אכל חמישה תמחויים שלא מביא רק חטאת אחד, הוא מודה לעניין מעילה, שאם אכל חמש חתיכות וחמישה תמחויים מזבח אחד נזריקת דמים, היינו לפני שהתירו את הקורבן לאכילת מזבח אכילת אדם, שזה שייך להקדש, אפילו באלם אחד חייב על כל אחת ואחת מהתמחויים משום מעילה. אז אם כן, עכשיו מה אנחנו רוצים להוכיח בכל הקטע הזה? האם רבי יהושע קיבל את ההערה של רבי עקיבא או לא? כאן אנחנו עוברים לדף תזיין. ואילו לגבי מעילה, אז וכו מביא השם תלוי, לא קטנה. מה נה? זה הסיפה שהולכת אליבא דתנא קמא. אילי מה רבי עקיבא לתנינא בסיפא, יכתוב גם בסיפא, הספקן מביא אשם תלוי, דתנן רבי עקיבא מחייב על ספק, מעילה, אשם תלוי, אלא לאו רבי יהושע היא, הוא סובר כמו חכמים שהם פותרים בספק מעילה מאשם תלוי, כי אשם תלוי לא בא רק על חטא שסדונו קראת, בסדון מעילה לא חייבים קראת, הוא קטני, מי זה תנא קמא? זה רבי יהושע, וחמישה עלמות מביא חמש חטאות, אבל הוא שמע מינה, קיבלה רבי יהושע מלרב קיבה, אז מה שאמרנו בהתחלה דברי תנא קמא, שאכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד, לא מביא רק חטאת אחד, לאו דווקא זבח אחד, אלא אפילו חמישה זבחים. כאן, אלא, כן, אומרת הגמרא, אדרבה, דוחה הגמרא ואומרת אדרבה, מסייפה בדברי תנא קמא, תנא מחמישה זבחים אפילו בלם אחד חייבה, כל אחד ואחת, שמע מינה, בדיוק ההפר דה לא קיבלה מיני. שמה שהוא באמת סובר חמישה זבחים מחלקים לעניין חטאות, אותו דבר חמישה תמחויים חייב חמש חטאות, אלא מה יתלך למימר שלא יהיו סתירה בין הרישא והסיפא, תנא יהידי קטנה דקיבלה, שבאמת רבי יהושע קיבל את זה והוא התנה של הרישא, קטנה דלא קיבלה והוא באמת רק התנה של הסיפא. אומרת הגמרא אפילו תימא רישא רבי עקיבא היא, שמה אומר רבי עקיבא? שחמישה זבחים שלא מביא רק חטאת אחת, ולפי רבי יהושע, אלא ודאי, כן, אין בכלל מחלוקת שהוא לא חייב, שהוא חייב על כל אחת ואחת. ודאי הוא לא קיבל. והי תנא סבר לקבטי דרך אדה פליגה לב אחד. הוא סובר בדבר אחד כמו רבי עקיבא, בדבר אחד לא. סבר לקבטי בעלמה, שמה חמישה זבחים, חמישה תמחויים, לא מחלקים. הוא פעל יגלה במעילות, שהוא חשוב, אומר, אין בספק מעילה, אין חיוב של אשם תלוי. איך ידע מחמישה תמחויים? זה הדבר האחרון שראינו במשנה, אמרנו, נסביר בגמרא, כי אותה שנינו. חמישה דברים בעולם מצטרפים. בקורבן עולה לשיעור כזית לחייב עונש. הבשר, כן? מי שמקטיר כזית בחוץ, אז אם הוא לוקח כזית בשר, ברור שהוא חייב. אבל כאן הוא צירף חלקים שונים של קורבן עולה. הבשר, חלק מהכזית, והחלב, שמה ההבדל? החלב והבשר, כולם מוכרים בעולה, אבל יש להם הפרדה בקורבנות אחרים, והיין שמנסחים, והסולת, והשמן. וכמו כן, מי שאוכל מחמישה דברים הללו, כזית, חמישה תמחויים, חייב חמש אשמות מעילות. אז מה למדנו? שאם אדם כדי להתחייב מעילה צריך כזית, אז גם אם הוא צירף את החלקים השונים, זה אומר שמואל. חזקי אמר, אפילו בעולה עצמה אתה יכול למצוא חמישה תמחויים, גון שאכל מחמישה איברים שבאימה. ריש לקיש אמר, אפילו תאימה בעבר אחד, משכחת לה בכתף, יש בו חמישה איברים, הכתף יש בו חלקים שונים. היום במספרים שמוכרים בשר אפשר לראות את זה. רבי יצחק נפחא אומר, אפילו בעבר אחד מסכון שאכל בחמישה מיני גדרה, כל כזית בישל עם זה, אחד עם כרוב, אחד עם בצל, אחד עם שזיפים. רבי יוחנן מסכון שאכל בחמישה טעמים, כמו צלי, מבושל, כבוש, קידר וכדומה. אז באמת יש אומרים ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. יש אומרים שבאמת בליל הסדר נוהגים לו לאכול צלי לפי חלק מהעדות. אז שואלים מה עם צלי קידר? כן? האם זה נחשב צלי או לא צלי? צלי קידר זה מתבשל עם שמן בתוך סיר או יוסת מים. יש כאילו שמחמירים אפילו צלי קידר לא לאכול בלילה. למרות שאוף אולי אפשר להקל. אמר אדוני רואה את מהנציגות בכל המועד שיעור כרגיל ואחר 8:10 שבת שבת ברבע לחמש אשר יש דבר עושה לה שבת.